אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
שלום, אתם על הברזייה, אני בר זגה, איתי באולפן נמצאת מאיה דגן, לא השחקנית, יש לומר.
שלום, שלום, מה נשמע?
אולי את אותי שחקנית, אבל אנחנו לא יודעים.
לא, נראה לי שלא, נראה לי שסגרנו את הדלת הזאת.
רצינו להתחיל באמת עם האירוע החשוב של השבוע, שזה למעלה מ-100 ימים של מלחמה, למעלה מ-100 ימים של 136 אנשים שעדיין נמצאים בשבי, זקנים, ילדים, נשים, תינוקות.
אבות, בנים.
אבות, בנים.
זה באמת מטורף, כאילו, זה, אין לי מילים להתחיל לתאר בכלל איזה מציאות הזויה ואיך זה הגיוני בכלל שהגענו למצב הזה. אני כאילו, אני כל פעם מנסה לחשוב ומנסה להבין ואין לי באמת את היכולת לתפוס בראש שלי רוע כזה. אני באמת לא מצליחה, ואולי אני נאיבית, ואולי אני לא מצליחה להבין איך הם עדיין שם, אני לא מצליחה להבין איך עושים בכלל דבר כזה, אני מתחרפנת, אני כל כך, כל כך, זה כל כך קשה, כאילו, הלב לא יודע להתמודד עם דברים כאלה.
אני חושב שהעניין של לנסות להבין את הרוע, זה לא שם. כאילו, אנחנו לא נצליח להבין כנראה אף פעם, אנחנו לא עשויים מהחומר הזה. העניין הוא להבין שאנחנו כאן, יושבים באולפן ומדברים, ולא רחוק מפה, כאילו, ממש עניין
של... ממש לא רחוק.
כמה, כאילו, 200 קילומטר, לא יודע אפילו כמה, מאוד לא רחוק, נמצאים חטופים, ישראלים שנמצאים בשבי, שזה לא נתפס, כי כאילו הם כל כך קרובים, אבל הם כל כך רחוקים מאיתנו,
כן, זה, אני אולי יצא לך לראות את הסרטונים של האימהות שצועקות בגדר.
כן, זה
שזה
היה...
שזה הדבר שאתה אומר, הם פה, הם פה.
כן.
אנחנו לא יודעים איפה, אנחנו לא יודעים, אבל הם פה, כאילו חייבים לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם. אני, וואי, אני גמורה, אני גמורה מזה, אני כאילו, זה כל כך קשה לראות את הדבר הזה, וזה גם, זה כל כך מתסכל, התחושת חוסר אונים הזאת. כאילו, אני אומרת את זה מהמקום שלי, שהמקום שלי הוא כלום. הוא שום דבר, הוא לא מעניין, הוא לא רלוונטי. אבל יש אמהות ואבות וילדים שמחכים למשפחה שלהם מעל 100 ימים, ואין להם שום דבר שהם יכולים לעשות חוץ מלהתחנן. ולקוות שמישהו יקשיב, ולקוות שמישהו יעשה משהו.
את חושבת שיש משהו שאנחנו יכולים לעשות כאזרחים, אולי?
א', אני חושבת שלדבר כל הזמן. זה שיש שגרה ואנחנו מנסים להחזיר את המשק לקדמותו, זה דבר מצוין, זה דבר שצריך לקרות, ובמקביל אסור לנו לרגע לשכוח. כאילו, מותר להיות שמחים, מותר לצחוק, מותר לעשות, מותר לעבוד, אבל צריך להמשיך להיאבק עד שכל אחד ואחד חוזר הביתה, כי הם חלק מאיתנו, אנחנו לא יכולים לוותר עליהם, אנחנו לא יכולים לשכוח אותם, ואסור לנו להיות אדישים לדבר הזה. כאילו, אני חושבת ש... זה לדבר, וזה להפגין, וזה ללחוץ כל אחד במקום שהוא יכול ללחוץ, מי, לא יודעת, חבר שמכיר, חבר שמכיר, מה שאנחנו יכולים לעשות, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשאיר אותם שם.
אני חושב שאין בית בישראל שזה לא שיחת היום בו כל יום.
חד משמעית.
אני כמעט בטוח. ואני חושב לעצמי, לפני... יותר, קצת יותר מ-10 שנים, שגילת שליט היה בשבי, זה היה חייל אחד, והמדינה געשה, שהוא חזר, ולקח המון זמן עד שהוא חזר, ובסוף הוא חזר, על המחיר אנחנו לא נדבר, זה לא רלוונטי כרגע, ואני אומר לעצמי, על חייל אחד, המדינה הזאת התפוצצה, אז על 136 אנשים, כאילו זה מספר מטורף.
צריך לומר שנלקחו, הרבה מהבית שלהם,
כן.
כאילו, יש תינוק בשבי, יש נשים ואנשים מבוגרים שנלקחו מהבית שלהם, אזרחים שנלקחו בפיג'מה לשבי. זה להגיד את הדברים האלה, וזה לא להאמין בכלל שזה שיחה שאנחנו מנהלים, וזה דבר שכאילו התרגלנו להגיד אותו, אבל צריך כל הזמן להזכיר. זה אנשים שנלקחו מהבית שלהם לשבי של החמאס, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיק לדבר על זה. וגם אם זה מדכא, וגם אם זה מוריד, וגם אם זה, סבבה, נכון, זה באמת ממש מדכא, אבל אנחנו נעשה את זה, ואנחנו כל יום נזכור. גם אם זה קטן, גם אם זה ב... לא יודעת, איך קוראים לזה? לצהוב. סרט צהוב.
סרט צהוב.
גם אם זה בסרט צהוב קטן, סבבה, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשכוח אותם, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיק לדבר על זה. כאילו, מבחינתי חלק מהסיבה שאני רציתי לבוא היום, זה כדי להגיד את זה גם פה. כדי שגם מי ששומע את זה עכשיו, יזכור עוד פעם. שנמשיך לטפטף את זה גם כל הזמן, פשוט כל הזמן. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות.
את יכולה לספר איך עוברת עליך התקופה הזאת? אם עכשיו רגע אנחנו כזה שמים את רוב הנושאים הקשים בצד, את ברמה האישית?
אז אני חייבת להגיד ש... אני לקחתי מאוד קשה את השביעי, כאילו בלי סיבה אמיתית על הנייר. הייתי נורא בשוק, גם עוד בשש וחצי בבוקר הסתלבטתי. כאילו היה קטע שפתחתי חדשות בשש וחצי, וניר דבורי דיבר ולא היה סאונד. והייתי כזה, יו, איזה פיפי, כאילו, מה, לא, מישהו לא התעורר בקונטרול וזה, כאילו, עוד העליתי סטורי של כאילו מצחיק, נהנה זה. וככל שהלכה והתבהרה התמונה, אני... השתתקתי וקפאתי, קפאתי לחלוטין, הייתי קצת יותר משלושה שבועות בשוק, בלא מצליחה לתפקד ברמת, לא מצליחה לרדת למכולת, לא מצליחה לעשות כלום. ראיתי אנשים בסטורי יוצאים ומתנדבים ועושים דברים באמת מדהימים, וכולם מתאחדים ביחד ופועלים, ואני יושבת בבית ואני לא מצליחה ללכת להתקלח. והרגשתי כל כך אשמה, הרגשתי נורא, הרגשתי שאני הבן אדם הכי גרוע בעולם, שכולם יוצאים ונותנים מעצמם ואני מפונקת ובחיינית וכאילו לא מצליחה להיות שם בשביל מישהו אחר. והרגשתי שאני כאילו איזה מישהו אחר, אני לא מצליחה להרים את עצמי פיזית. ואחרי משהו כמו שלושה שבועות, אז קצת לפני ראיתי איזו תמונה של חברה מהצבא על מדים. ושלחתי לה אותה, הייתי כזה, וואי, לא ידעתי שהיחידה שלנו כאילו גייסה מילואים. כי זה לא יחידה שבדרך כלל מגייסת מילואים. הייתי במודיעין, ביחידה מאוד ספציפית, שהיא לא שירות המילואים הסדיר, כאילו. והיא אמרה, כן, תקשיבי, וואי, הכי נשמח שתבוא, את רוצה? ואמרתי, כן. ואני לא יודעת מאיפה זה הגיע, כי אני לא הייתי במצב לעשות כלום. אמרתי, טוב, אני אנסה לעשות משהו שידעתי לעשות פעם. זה היה כאילו הדבר שהלכתי אליו. שכאילו אני לא מצליחה לעשות שום דבר שידעתי לעשות לפני, אז אולי אני אצליח לעשות משהו שפעם אני יודעת שהצלחתי לעשות. ואז לקח את זה לשבוע וגויסתי למילואים. שזה היה מאוד משונה מבחינתי, כי לא יודעת, היה לי פטור עקרונית, כאילו זה היה, התנדבתי ללכת למילואים.
חשבת שתעלי על מדהים עוד פעם אחרי שהשתחרר?
ברור שלא. כשהשתחררתי אמרתי, מעולה, תודה רבה, להתראות, אני עשיתי את שלי, ביי. לא חשבתי שאני ארצה לחזור לצבא. לא שהיה לי רע בצבא, אבל בשום שלב לא אמרתי לעצמי, בטח, זה דבר שאני ארצה לעשות, אבל פתאום אמרתי, אני חייבת לעשות משהו, אני לא מרגישה שאני מצליחה לעשות כלום. בוא ננסה, כאילו. ואני חייבת להגיד לך, וזה הדבר הכי מוזר, המילואים הצילו אותי. הם פשוט הצילו אותי, כאילו, לצאת מהבית, זה היה מילואים ביומיות, כן, רגע צריך לתת בפרופורציות.
איפה?
בבניין.
לא, אבל כאילו,
במרכז. בבניין במרכז. אבל היה משהו, לצאת מהבית, כל יום, לעלות על מדים, להגיע ליחידה, לעבוד. לעבוד, 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 לעבוד. לסיים, כאילו היינו עושים כזה 8-8, כאילו.
היה מעניין?
היה מאוד מעניין, מאוד. אני ביחידה של מודיעין קשרי חוץ, שזה הקשר של חיל מודיעין עם חילות מודיעין זרים. וזה היה מאוד רלוונטי עכשיו. היה בזה משהו שפתאום הרגשתי שאני מצליחה לעשות משהו, כאילו. שאני עוזרת באמת. כאילו שזה משמעותי וזה חשוב ומאוד מעניין, וגם צריך להגיד שלעשות מודיעין זה מאוד שונה מדברים אחרים שאנשים עושים, כאילו, כי זה קצת כמו לראות את ההתחלה של החדשות. זה כאילו לראות החלק של החדשות שהוא כזה, איזה תמונת, לא יודעת, מקרו כזאת. מתי הולכים להיכנס, מה הצעדים הבאים שהולכים לעשות, מה האויב מתכנן, כאילו זה משהו מאוד מרוחק. כאילו, כן. זה לא הסוף של החדשות, שזה סיפורים אישיים, שזה משפחות, שזה אמהות, שזה ילדים. כאילו היה בזה משהו שמצד אחד הרגשתי שאני באמת מצליחה לעזור, ומצד שני עדיין אני רחוקה איכשהו. כאילו אני כן שומרת על עצמי, ואני בלי טלפון דקה. אני כשאני במילואים, הטלפון שלי בכוורת מחוץ לחדר, אסור להיות עם טלפון בחדר, ואני לא בטלפון. וזה...
זה הכי את הטלפון, זה, זה כאילו...
מה זה הכי אני? האייפון שלי חשב שהוא נגנב. תחשוב, עברתי מ-12 שעות ביום זמן מסך לשעה. זה לא, זה כאילו, כמו בחיובי אשראי שאומרים, משהו חריג קורה פה, משהו חריג קרה.
קשרים מהבנק.
זה...
כמה זמן זה היה?
חודשיים, 60 יום מילואים. סגרתי את ה-60 בשביל המענק לאחרון, אמרתי, נדבות. ומבחינתי זה היה באמת הצלה מטורפת, כי פתאום יצאתי, הלכתי לעבוד עם אנשים במשרד, אנשים שאני אוהבת ומכירה, שהיו איתי גם בשירות. עשיתי משהו שאני מרגישה שהוא חשוב, ופתאום נפל לי איזה אסימון על כמה הייתי בודדה בשנתיים האחרונות, כאילו זה שאני עובדת מהבית עם הטלפון כל יום.
עם עצמך.
עם עצמי. וכביכול מדברת עם המון אנשים, וכביכול מייצרת המון אינטראקציות, אבל בפועל מאוד 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 לבד. פתאום הייתי כזה, וואי, הייתי צריכה את זה, כאילו האנרגיות האלה, התחושה הזאת של עובדים על משהו ביחד, כאילו אנשים ביחד עושים משהו, פתאום זה הזכיר לי כאילו את מי אני יכולה להיות, כזה, אתה מבין מה אני אומרת? זהו.
ויש איזה יחס אחר שקיבלת בתור מהדגן הטיק טוקרית ולא מהדגן סמלת?
היה קצת הסתלבטויות, היה קצת בהתחלה, אני באתי, אמרתי, היי חבר'ה, באתי לשמח חיילים. לא, היה כזה קצת תמונות בהתחלה, בסדר, אבל אנשים התרגלו מאוד מהר, הכל ממש בסדר. המפקד יחידה הסתלבט עליי לא מעט, מאוד הצחיק אותו כל הסיפור. אבל לא יודעת, אני מבחינתי כאילו באתי לעבוד, אני לא באתי את זה.
הרגשת שתרמת?
כן. הרגשתי שעשיתי, שוב, זה היה מבחינתי הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות במלחמה.
זה גרם לך כל האווירה הזאת של הביחד ואנשים לחשוב רגע עוד פעם על המקום שלך היום ומה שאת עושה ביום יום?
ברור. אני עוד לא החלטתי, אני לא יודעת. סיימתי מילואים לפני שבוע וחצי, אני עוד לא יודעת. אין לי מושג, כאילו אני באמת אומרת, זה פתאום נתן לי איזה כאפה של וואלה, לא יודעת אם זה מתאים לי. לא יודעת, אולי אני צריכה כאילו לחזור לעבוד עם אנשים. אולי אני צריכה ללכת לעבוד במשרד. אני נורא אוהבת לעבוד במשרד.
היית באיזה מסלול של לימודים הרי לפני שהכל התחיל?
הייתי במסלול של לימודים, הייתי במסלול של הייטק, הייתי בכל מיני מסלולים לאורך הדרך. זה לא מופרך בעיניי לחזור לעבוד כאילו בעבודות שעבדתי בהם לפני.
אפשר גם לשלב.
כן, למרות שזה נראה לי קצת יותר מורכב, כי זה... אני קצת בן אדם שלא לין, כאילו, אני צריכה קצת את ההתמסרות הזאת, כאילו, כן. ניסיתי לשלב באיזושהי תקופה, כאילו, דבדתי בהייטק ועשיתי את זה מהצד, ולא הצלחתי באמת, כאילו, להיות מהפה או מהפה, אז לא יודעת, אבל אולי אפשר לשלב, אני יודעת.
תראי, את מגדירה את עצמך כפמיניסטית.
נכון.
וצהל, המבנה שלו הוא לא בדיוק, זה לא בדיוק זה.
לא, זה לא בדיוק זה.
או אולי אפילו רחוק שנות אור.
לא, הצבא הוא לא המקום הכי פמיניסטי. צריך להגיד שלאורך השנים יש שינוי, זאת אומרת, הוא קיים.
הרגשת אותו כאילו מהפעם הזאת שבאת לפעם הקודמת שהיית
ספציפית לא, כי ממש הגיעו טיפוסים ספציפיים שלא יודעת אם הייתי מקדיחה אותם, אבל כן זה מגמה שקורית. זאת אומרת, אנחנו רואים שהצבא מנסה להתאים את עצמו ל-2024, אבל אנחנו גם רואים, במיוחד בשביעי באוקטובר, הרבה מאוד כשלים ש... שוב, אני לא חושבת שזה לקשר אותם אך ורק לעובדה שזה נשים. זאת אומרת, התצפיתניות שהטריעו, או הנגדת שהטריעה, אני חושבת שזה כמה גורמים במקביל, אבל אין ספק שיש פה גם אלמנט מגדרי. ומעבר לזה, אני חושבת שיותר מזה, הצבא היא מערכת מאוד היררכית. זאת אומרת, זו מערכת שדרגות הן לא רק פונקציונליות, הן גם מהותיות. זאת אומרת, הדרגה היא התפקיד, לפקד זה התפקיד. והמון פעמים אנשים מתעברים מכוח. כאילו, זה עושה להם משהו שהרבה יותר קשה להם להקשיב לביקורת. והרבה יותר קשה להם להקשיב לזה שהם טועים. ובמיוחד אם זה מאיזה פישרית בת 18, שחושבת שהיא אומרת איזה משהו כשאני כבר 20 שנה בתפקיד, והיא לא מבינה על מה היא מדברת. והיכולת שלנו, כשאנחנו מגיעים לדרגה יותר ויותר גבוהה להקשיב, היא הרבה יותר קשה. עכשיו, זה לא אומר שאני פותרת אנשים מאחריות על זה שהם לא הקשיבו, אבל אני אומרת שאנחנו כולנו, כל בן אדם שמגיע לכל מקום, האחריות היא על מי שיש לו את הכוח להיות מסוגל להקשיב. גם אם זה לא נעים, גם אם זה לא נוח, וגם אם זאת אישה, כן.
הרגשת איזה שוביניזם במיליון?
אני...
הערות?
לא, שינסו אותי. שינסו, שיגידו, שיבט לך.
לפעמים זה...
אני אקבול אותם, אתה השתגעת?
לפעמים זה לא רק הערות, כמו שיש פשוט סדר יום כזה. זאת אומרת, שזה חלק מהשגרה הצבאית, או כל מיני דברים שקורים, או נהלים, דברים כאלה.
אז אני מניחה שיש דברים כאלה בצבא, בסדר, אני זוכרת שכשהייתי חיילת, אז עשיתי מלחמות עולם על זה שלבנות אסור להיות עם טייץ במדאגים, ובאגים כאילו, ובנות, בנים יכולים להיות רק עם מכנס קצר, ובנות צריכות להיות עם מכנס קצר ומתחתיו הטייץ, כדי שלא. אני כתבתי מכתבים, באמת, הגעתי לסגן הרמטכ"ל לדעתי עם המכתבים שלי, אף אחד לא ענה. כן, עדיין יש דברים בצבא שהם בסוף, זה מערכת שהיא מערכת שהיא מיושנת. זה מערכת שהיא מערכת מאוד היררכית, ושקשה להניע בתהליכים. אבל בסוף, בחוויה שלי, ביום יום שלי ביחידה, מה פתאום? לא, שוב, שינסו.
אני נתקלתי בסרטון שלך שאת מנסה למצוא מכנסיים במידה שלך.
אמרתי, אם כבר אז כבר, אם כבר בא למילואים, אני לא אעשה כבר זה, נעשה.
ומצאת?
מצאתי.
כמה זמן זה לקח?
זה לקח שבוע, וצריך לומר שקיבלתי ג'לסטה מאפסנאית שאמרה, וואי, אני מתה על התוכן שלך. אז אני לא יודעת האם זה משקף את המציאות, קצת קשה לי להגיד זה. קיבלתי מדי בית חדשים מהניילונים, שאף אחד לא נגע בהם, שזה היה נחמד. כן, אני חושבת שהסיפור הזה של מידות, כמו בכל דבר, גם בצבא, הוא מורכב. אני חושבת שהצבא צריך להיות מסוגל לקחת אחריות על החיילים שלו. ובאופן כללי, כאילו, שוב, אני את רוב המשקל שלי העליתי בצבא, אז את הסיפור הזה של לחפש מדים במידה שלי, היה לי לאורך השירות, אבל יותר לקראת הסוף. כאילו לקראת סוף השירות הגעתי למידות קיצון, שכבר אין אותם, שזה כבר מם, שצריך ללכת לבקש מטיסי לצריפין, תבקשי בצריפין, כזה. אבל בסוף כן, כשמגייסים אנשים בגיוס חובה, צריך לדאוג שיהיה להם בגדים. זה נראה לי המינימום.
וואי, בדיוק שמעתי השבוע, מישהו אמר שיש, וואי, באיזה מסגרת זה היה? שיש את חוג החמש קילו בצבא, שזה או שאת יורדת חמש קילו, או שאת על החמש קילו.
אני עליתי 20 כפרה, איפה? אולי התחלק בין אנשים אחרים.
איך עולים 20 קילו בצבא?
לאט ובזהירות. לא יודעת, שיטוס קווינה, במבה, מה זה?
אני עליתי נראה לי 3 קילו בצבא.
יפה.
ועוד סגרתי הרבה, והייתי אוכל... זהו, זו תקופה שאת מרשה לעצמך הרבה יותר...
אתה נורא עצוב, ואתה אוכל את הרגשות שלך, זה בסדר גמור, אני פשוט...
אגב, גם בתקופה הזאת יש אנשים שאוכלים את הרגשות שלהם כי הם נורא עצובים.
כמו שצריך, מה עוד אפשר לעשות? באמת אני, כאילו, סבבה, אז נקנה מכנסיים חדשים, אין כאילו...
את מרגישה בתקופה הזאת שיש לך חילה רגשית?
לא יותר מכרגיל. רגע, אני משתעלת.
מה זה בעצם, כאילו מה זה כרגיל?
לא, אני חושבת שלכולם יש אכילה רגשית מסוימת בחיים שלהם, וכן, אני חושבת שאוכל הוא חבר, כאילו יש סיבה שאני שמנה, זה לא הגיע משום מקום, זה לא נפל עליי מהשמיים, אני אוכלת יותר מהקלוריות שאני מוציאה, אני מאוד אוהבת אוכל, אני מאוד נהנית מאוכל, אוכל מבחינתי זה אחת באמת מהנאות החיים הכי טובות שיש, כאילו, אז אני כן, נהנית לאכול, שמחה לאכול, לא מרגישה שאני צריכה כאילו לשנות, טוב לי.
יש איזשהו מחיר שמשלמים על זה?
ברור. אני חושבת שבסוף, יש מחיר ראשוני שזה איזה מחיר חברתי, נכון? להיות אישה שמנה בעולם, מקבלת מבטים, הערות, לא יודעת, במיוחד באינטרנט, אנשים מרגישים מאוד בנוח לתת לי עצות מפה עד הודעה חדשה.
ושמת את עצמך בספוט מאוד חשוף.
שמתי את עצמי במקום מאוד מאוד ניכר. כן, לא, בסוף אני אומרת, זה גם, אני לא מתלוננת על זה שאנשים מגיבים. אני שמתי את עצמי שם, ומין, זה דבר שיש אותו. ויש גם מחירים אחרים, זאת אומרת, לא למצוא בגדים. יש מחירים של, לא יודעת, ללכת לרופא עם דלקת באוזן, ושהוא יגיד לך מה מי צריך לרדת במשקל, ואני כזה, אחלה, אבל מה עם הדלקת? כאילו, בסוף אני אומרת, יש פה כל מיני דברים. יש גם מחיר בריאותי, זאת אומרת, שומן, אני לא חושבת ששומן זה דבר בריא. זה לא שאני מעודדת אנשים, תתחרו על המקרר וכאילו, זה לא הדבר שלי. אני אומרת, זה הגוף שלי. זה מה יש כרגע. ואני רוצה לחיות איתו בשלום. אני רוצה להרגיש בנוח. אני רוצה להסתובב בעולם עם ראש מורם, ואני לא מרגישה שאני צריכה להתבייש בעצמי, או להסתיר את עצמי, או להרעיב את עצמי, כדי להתאים למה שאתה חושב על הגוף שלי. אני בטוב, וכל עוד הרופא שלי אומר שאני בסדר, אני בסדר. כל עוד הבדיקות דם שלי תקינות, הן תקינות. כשהרופא שלי ירצה להגיד לי משהו, הוא יגיד לי משהו, ואתה, יוזר 5347, עד שלא תראה לי כאילו דוקטורט, אני לא... אין לך, אין לנו על מה לדבר, כאילו. זה לא בא לך טוב בעין. אחלה, לא יודע, תעצום עיניים, תעביר, כאילו, תעשה משהו עם עצמך, אין לי מה לעשות עם
זה. זה שאנשים מאירים הערות, זה יותר נותן דרייב להמשיך ולהראות, או שיותר לוקח, לגרום לך לקחת צעד אחורה?
לא, לא עושה לי, כאילו, בהתחלה זה מאוד הצחיק אותי, זה באמת נורא הצחיק אותי, לא הבנתי מה אנשים רוצים ממני. כאילו, לא, הייתי כזה, רגע, מה, למה? כאילו, מה, עליי אתה בא? מי אתה? מי אני? מה זה? כן, בהתחלה מאוד נהניתי גם לשחק עם התגובות האלה. כאילו, כשמישהו כותב לי, לא יודע, את סתם קבב, אז אני מגיבה לו בסרטון יפה. אף קבב הוא לא סתם, כל קבב יש לו את המקום שלו. אנחנו לא צריכים סתם לרדת על קבבים איזה. כי אני אומרת, נהניתי מהמשחק הזה, נהניתי מזה, אבל בסוף אני חושבת שכאילו, לא יודעת, זה פשוט חלק מהעולם הזה של להיות חשוף באינטרנט, את תקבל תגובות לכאן ולכאן. זה חלק ממה שמקבלים. עדיף לקחת את זה בקלות מאשר לאכול על זה סרטים. זהו.
אני מרגיש שלמרות זאת, שאת, כאילו כל מה שאת מספרת, זה מה שאת מראה אצלך בטיק טוק, שאני אגב עוקב, אין עדיין איזה נראות עכשיו בסדרות ובסרטים יותר מדי של אנשים שמנים. זה כזה, פעם ביש את השמנה המצחיקה.
כן. אבל איזה מצחיקה. לא, אני אגיד לך מה, בסוף יש איזה מאמץ או ניסיון לשלב דוגמניות פלאס בקמפיינים של אופנה ושחקניות פלאס בסדרות או בסרטים, אבל אנחנו עוד בשלב שזה מרגיש מאולץ. ואני לא נגד האילוץ, אני חושבת שצריך לפעמים לאלץ עד שזה ירד לאנשים טבעי בגרון. אני חושבת שלפעמים צריך להקצין כדי להגיע לאיזשהו אמצע. אני פשוט הייתי... מאוד שמחה לראות יותר ייצוגים מגוונים בטלוויזיה, בקולנוע, בפרסומות. אני חושבת שזה נורא משמעותי. זה באמת נורא משמעותי, ולא רק בהקשר השומן. אני חושבת שייצוג של צבע עור וגובה וטלטלים. למה אין טלטלים?
נכון.
איפה כל המטולטלות? למה בחדשות אף אחד לא מטולטל? מה זה? מה קרה? כאילו אני אומרת, תראו לי מגוון. כי בסוף זה לא הסיפור של... כאילו אני ממש נגיד זוכרת את עצמי כילדה, נכנסת לאסוס, וראיתי דוגמנית פלאס, זה היה פעם שכדה הייתי בתי הזה בתיכון, וראיתי את ברבי פררה, שהיא גם משחקת באופוריה,
okay.
שהיא פצצה, באמת, אין פצצות כמו האישה הזאת, היא פייפייה, באמת סקסית, אין דברים כאלה. וראיתי אותה מדגמנת באסוס, ופתאום הייתי כאילו, וואי, אני גם... אם אני אקנה את זה, אולי ככה זה יראה עליי. כאילו, זה הפעם הראשונה שהייתי כאילו, היא דומה לי. היא לא דומה לי באמת, הלוואי והייתי נראית כמוה. אבל יש לה ירחיים, ממש הרבה ירחיים, כמוני. ואמרתי, וואי, אולי המכנסיים האלה יראו ככה עליי. ואז שהיא הייתה באופוריה, אז בכלל, כאילו, היה בזה משהו שהייתי כאילו, וואי, והיא מושכת, ממש. וזה לא מרחמים. היא ממש נראית טוב בעיניי. ואני חושבת שיש המון משמעות בלראות ייצוג מגוון לאופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, כי אם את רואה מישהי שהיא מטולטלת, ואת מסתכלת עליה ואת אומרת, יפהפייה. אז כשאת ילדה עם טלטלים, את מסתכלת ואת אומרת, וואי, גם אני יכולה להיות יפהפייה, או להסתכל על עצמי כיפהפייה.
יש בסדרות הישראליות, סרטים ישראלים, פרסומות, מגישים מישהי שאת מסתכלת, והיא כזה סוג של איזה השראה, או איזה מודל שאת אומרת, כאילו שקל לך להזדהות איתה, בזכות המראה שלה?
אני חושבת שגם נטע, ברזילאי, מבחינתי היה כאילו איזה רגע של כאילו, וואי. אוף, איזה, גם היא כל כך מוכשרת, היא כל כך מוכשרת, שאין, היא לא נותנת לאנשים בכלל הזדמנות, כאילו, אין, אנשים יאכלו את הכובע, הם לא יכולים להגיד שום דבר, ויפהפייה וכאילו, כן, היה בזה משהו, לראות אותה באירוויזיון, לראות אותה זוכה באירוויזיון, זה רגע ממש גדול מבחינתי, כאילו, זה אני כזה, וואי, כן, בטח.
כן, תראי עכשיו, אני לא אגיד, המלחמה דאחה, אבל יש איזשהו ניסיון לחזור לשגרה, חוזרים לשגרה.
שוחררו ממילואים המון אנשים, כן?
שחררו ממילואים הרבה אנשים. מתחילים כזה לחזור לחיות, כמו שאמרת, לצד הזיכרון היומיומי של באמת החטופים, הנופלים. את בעצמך הצלחת לחזור לשגרה? זאת אומרת, אם זה לא רק ברמת העבודה שאני אגע בזה עוד רגע, גם ברמה האישית שלך, לחזור לחיות ולבלות ולצחוק ולעשות דברים.
אז אני חושבת שלחזור לצחוק ולעשות דברים היה לי במילואים. כאילו הרגשתי, ואולי זה אני ממציאה, אבל הרגשתי שלחיילים מותר. כאילו אפילו מתחילת המלחמה זה הרגיש שלחיילים מותר לצחוק. שלחיילים מותר כאילו... לא יודעת, יש משהו באווירה הזאת של הצבא שמאפשר עם כל המורכבות גם ליהנות וגם לצחוק וגם לראות בזה כאילו את הרגעים שאפשר שיהיה נחמד עם חברים כאילו.
אני חושב שאגב זה מאוד מאוד חשוב, בסוף זה האנשים שעושים את העבודה הכי קשה מאחורי הקלעים.
חד משמעית.
והם צריכים את המורל שלהם הכי גבוה שאפשר.
הם חייבים את המורל שלהם גבוה, הם חייבים להרגיש ביחד וקבוצה, זה ממש משמעותי, אז אני חושבת שזה חזר לי במילואים. ומבחינת לחזור לעשות, אני עוד לא יודעת כל כך איך אמור לראות היום יום. כאילו יש בי משהו שאני קצת מערערת כזה על הכל, אני חושבת שיש משהו בעבודה שלי שכן נסדק. כאילו אני חזרתי לעבוד עקרונית על הנייר, ואני כן עושה, אבל שוב עבר שבוע וחצי, ולכן עדיין קשה לי לשפוט, אבל אני חושבת שאני אצטרך לעשות איזשהו שינוי, באופן שבו אני חי את החיים שלי, כי זה לא אמור להיות כל כך לבד.
מעניין. זה מצחיק שכאילו דווקא בתקופה הכי הכי מורכבת פה גילית את זה.
כן. לא, זה גם נורא מוזר כי לא הרגשתי לבד. לא הבנתי שאני מרגישה בודדה. לא ידעתי להגיד על עצמי, להפך, כאילו, אני לבד בבית על הספה, זה החלום שלי. כאילו, זה מדהים, ואני יכולה לעבוד מהבית שלי בלי מכנסיים. אני רוב הזמן בלי מכנסיים, אגב. הסטורי הוא רק, כאילו, חלק עליון. נותנת ללבושת פועדוב עד הסוף, שזו חולצה בתחתונים, נהנית. אני אומרת, כאילו, ולא הרגשתי לבד, כי גם אני כל הזמן מייצרת אינטראקציה עם אנשים. אבל האינטראקציה הזאת היא לא אמיתית. כאילו, היא אחלה. היא נחמדה, היא מרימה, היא מלטפת את האגו מאוד. אבל היא לא אמיתית, היא לא קרבה אמיתית, היא לא שותפות, היא לא עשייה משותפת, היא לא דינמיקה של שיחה, זה מונולוג, זה לא דיאלוג, ונורא חסר לי דיאלוג. כאילו זה נהיה קצת מגלומני רק לדבר על עצמי בבית כל היום, לא? אמיתי אני אומרת.
זה גם, לא, גם בלי שום קשר, כאילו... יש משהו בלבד הזה שקשה, כי את מניחה רק את הטלפון, מסתכלת ימין השמאלה, את לבד, את
אני לבד, אני פשוט לבד. ששוב, אני גם אוהבת להיות לבד, כן? זה גם חלק מהקונפליקט. זה לא שאני חייבת להיות עם אנשים כל הזמן, אבל פתאום הבנתי כמה זה מתאין אותי באנרגיה להיות עם אנשים, וכמה זה עוזר לי להיות עם אנשים, וכמה אני רוצה את זה. עזוב צריכה, אני רוצה את זה.
איך כל זה משפיע על הזוגיות?
אני חושבת, המלחמה או...
גם המלחמה וגם זה שאת כל הזמן לבד, וזה בעצם כאילו אולי, אני לא אגיד הבן אדם היחיד שיש לך, אבל הבן אדם שאת חובה אותו הכי הרבה.
כן, זה מורכב, זה גם מורכב, כאילו, הוא גם מציף את זה לפני שאני ידעתי, כן, הוא ידע לפני שאני ידעתי, אני הייתי כזה, מה פתאום, על מה אתה מדבר, הוא ידע. כן, אני חושבת שבסוף זה גם נותן המון משקל לקשר, זה נותן המון משקל לדעה שלו, זה נותן המון משקל... כאילו יש בזה משהו שמייצר כמעט איזה תלות. Mm-hmm. זאת אומרת, כי אין לי המון פינג פונגים עם אנשים, אז זה תמיד יהיה פינג פונג איתו. ואין לי הרבה ביקורת מאנשים, זה תמיד יהיה ביקורת ממנו. כאילו יש משהו שכן, אני חושבת שהיכולת שלי להיות, כי אני חושבת שחלק מזוגיות זה להיות שני אנשים. Mm-hmm. שני אנשים שחיים בפני עצמם, עומדים בפני עצמם. ואני חושבת שיש משהו בלהיות לבד כל היום, שאני כל כך צריכה את החיבור האנושי הזה, שאני כאילו, לא, תבוא עכשיו, אני צריכה עכשיו עוד אנשים, תבוא, תשב איתי לספה שלוש, אני צריכה רגע, כאילו אני מאוד זה.
אבל בשעות שאת לא עובדת, את לא כזה פוגשת חברים,
פוגשת,
מבלה.
בבית. באים אליי. אני לא מערכת מאוד טובה, אבל כיף אצלי. אני לא מציעה שום דבר לאכול.
אתה מבין שהבית זה נקודה מאוד מרכזית בחיים.
חד משמעית. לא, זה גם נראה לי חלק מהסיפור. אני חושבת שבשנתיים או שלוש האלה, שזאת העבודה שלי, אני הלכתי והסתגרתי. לאט לאט הפכתי את הבית שלי למבצר שלי, זה המקום שלי. אם מישהו רוצה שאני אצא מהבית, זה ריבים. כאילו, אם הסוכנות שלי רוצה שאני אעשה יום צילום, אז אני אומרת, טוב, אז אני לא יודעת, אז תיקחו עוד כסף, אז תעשו... שוב, אם זה היה לצלם משהו בבית באהבה, אם זה לצאת, זה כבר כאילו, זה קאטלות. כאילו זה מאוד להתחמק מלצאת, זה מאוד להתחמק מלפגוש אנשים, זה התכנסות, זה הסתגרות כזו.
שזה לא יפתח לך איזה הפרעה בסוף.
אם פיתח זה כבר פיתח, אני בטיפול, לא יודעת, ננסה, נראה רגע מה נעשה עם זה, אין לי.
אז חזרת לעבוד, לעלות דברים רגיל?
חזרתי לעבוד.
כל מיני שיתופי פעולה חדשים?
כן, לגמרי, לא, חזרתי לעבוד, חזרו שיתופי פעולה גם ישנים גם חדשים, מבחינתי זה גם, זה מאוד הרגיע אותי לחזור לעבוד, כי אני, הרי בשביעי כל העבודה נעצרה, נעצרה להרבה זמן, ומין הייתה אווירה של לא ברור מה יהיה עם העולם הזה. עכשיו אני חנונית, אני תמיד הייתי חנונית, אני ילדה חסכנית, ואני תמיד יודעת שיהיה יום גרוע מתישהו, מאוד פסימית, ולכן אני מוכנה לכל תרחיש.
בישראל זה די כזה שגרה, תמיד, יש שם יום גרוע שעורף בפינה
כן,
תמיד.
כן, אני כלכלית חיה באותה רמת חיים של, כמו שהרווחתי 6,000 שקל בחודש, לא השתניתי ברמת ההוצאות שלי, לא השתניתי, אני כאילו מאוד מאוד מתונה, אני מאוד חסכנית, אז אני לא נבהלתי מהסיפור הכלכלי, לפחות, כשלא היו קמפיינים ולא היה זה, כאילו היו אנשים מסביבי שכזה אכלו על זה קצת סרט, אני הייתי די כאילו, בסדר, סבבה, אני אהיה בסדר.
יש לי בבלטות.
זה לא בבלטות, אבל כן, אני... לא, גם אני באמת חושבת שזה נורא חשוב, במיוחד במדינה כמו ישראל, לחסוך מה...
אבל יש משהו שאת מתכנת לעשות עם הכסף?
מתישהו, כן, כרגע הוא עוד לא, זה עוד לא, זה, אני ארצה לקנות בית מתישהו, אני לא לוקח זמן בישראל.
זה בסוף החלום של כולם, כולם חוסכים מתישהו בשביל הבית.
ברור.
אין שום דבר אחר בארץ שחוסכים בשבילו כמו לבית.
מה עוד אפשר, כאילו, א', זה הדבר הכי יקר שאפשר לחסוך אליו לדעתי,
כן.
וגם אני חושבת שזה פשוט איזה, כאילו זה חלום כמעט בלתי מושג.
כן.
זאת אומרת, מבחינתי להגיד אפילו אני חוסכת לבית, זה משהו שלא חשבתי שאני אוכל להגיד לפני שנתיים.
כן.
כאילו זה לא היה אופציה מבחינתי. אז כן, אני רוצה להגיע למצב שבו וואלה תפור חמסה, יהיה לי בית. שזה גם זה כאילו. חלום קטע, סבבה.
בית ש... אחד ש... עוד אחד שלא תצאי ממנו.
בדיוק, שתהיה בו ספה נהדרת.
אבל שיהיה שלך, זה היתרון.
לא, בסדר, הנה, היום יצאתי, תראה. לא, גם צריך להגיד, באמת, אני מאוד השתפרתי מאז המילואים. כאילו, זה ממש שינה אצלי משהו, זה ממש פתח לי את הצ'קרה לכזה...
אנחנו ממש חייבים תודה לצהל על כל הסיפור הזה.
כן, אנחנו צריכים להגיד תודה לצהל. צריך להגיד לו תודה.
מהרבה סיבות, אבל גם זה...
מהרבה סיבות, וגם תודה אישית ממני, מאיה, על... וואו, כן, הנפש שלי הייתה צריכה את זה. היא באמת הייתה צריכה את זה.
רגע, אז באמת חזרה לעבודה.
אז חזר לעבוד עכשיו קצת, זאת אומרת, כזה התחלה של קמפיינים שחוזרים. אני מאוד שמחה לחזור לעבוד. אני אוהבת העבודה שלי מאוד, אני מאוד נהנית. אני מבחינתי, זה כאילו, אני אשת פרסום. כאילו, זה האופן שבו אני רואה את עצמי. אני עושה קריאיטיב, אני מפצחת בריף. אני חושבת איך אני יכולה להעביר מסר, או איך אני יכולה לספר סיפור.
והכל בתחתונים וחולצת פועדוב.
בול.
איך אפשר לא לאהוב את זה?
אני לייקבל כל כך. לא, אבל אני באמת נורא, כאילו, אני מאוד, מאוד מאוד נהנית מהעבודה שלי. אני באמת, כאילו, אני חושבת שיש הרבה אנשים אוהבים חרבן על, כאילו, משפיענות, או יצירת תוכן, או whatever. אני אף על זה, אני חושבת שזה יצירתי בטירוף. אני חושבת שזה מפרה אותי בכל כך הרבה רמות, היכולת הזאת לקחת משהו שאני רואה במציאות וכאילו לסדר אותו בצורה שהיא הגיונית לי בראש, ואז אנשים מזדהים עם זה, או מגיבים לזה, או מרגישים משהו, כאילו זה שזה מצליח לגעת באנשים, או לשנות אצלה משהו, אני אהפה על זה, כאילו.
את מרגישה שיש את הטייטל של יוצר תוכן, אוקיי? את מרגישה שכל האנשים שמגדירים את עצמם ככה, הם באמת יוצרים תוכן?
לא.
כן, מרגיש שלא. באה אליי חברה שלא קשורה לעולם הזה בשום צורה, היא לא מכירה את השמות של אף אחת, היא לא מכירה. היא אומרת לי, אני מנסה להבין מה זה אומר יוצר תוכן בעצם. היא שאלה אותי בשיא הרצינות, מה זה אומר? אז רגע, אני הסברתי לה שזה... נגיד, כמו שאמרת, לקחת משהו ולפצח, ולעשות מעין פרסומת כזאת שהיא שלך לגמרי, חשבת על הכל מאלף עטף. אבל יש גם אנשים שממש לא עושים את זה, לפתוח מצלמה ורק לדבר ולספר ולשים קוד קופון, זה בהכרח הופך אותם ליוצרי תוכן?
אז בוא נתחיל מלהגיד רגע שההגדרה של תוכן היא ההגדרה הכי כללית בעולם. בסדר? אין באמת הגדרה לתוכן. תוכן יכול להיות לצלם את המיקרופון, ויכול להיות, לא יודעת, לעשות טור דעה על משהו, יכול להיות לעשות מתכון, כאילו יש מלא סוגי תוכן. תוכן זה לא דבר שאנחנו יכולים לשים עליו את האצבע ולהגיד, זה. זה יכול להיות הכל. אז בהגדרה הרחבה, כן, בגדול כל מי שמעלה משהו לאינסטגרם זה יצירת תוכן. האופן שבו אנשים מגדירים את עצמם הוא לא בהכרח האופן שבו אני הייתי מגדירה אותם. אני חושבת שבסוף כשמדברים על יצירת תוכן זה מבחינתי לפחות פרשנות, נקודת מבט, זווית. זה יכול להיות באסתטיקה, זה יכול להיות, כאילו זה לא חייב להיות, כל אחד עושה את זה בדרך אחרת, אבל זה לתת משהו ממך לתוך הדבר הזה. זה קצת כמו ההבדל בין פרסומת של רועי כפרי לפרסומת לאופטיקה אלפרין. סבבה? שזה כאילו 3/100. אחלה, מבצע מעולה 3/100.
ראית פרסומת שלו של מילקי?
מה, של רועי כפרי? ברור.
זה ממש, זה אומנות.
ואני ממש מתייחסת לזה אני לא אגיד אומנות כי קשה לי זה, אבל זה מאוד יצירתי מבחינתי. זאת אומרת, זה לקחת את הדבר הזה ולנסות כאילו...
קצת מהקופסה.
לפצח, אני כיף לי לשבת לפצח.
זה לא הפרסומת הרגילה שאת תראי בטלוויזיה. אפילו אקי וסנדי רודפים אחרי המילקי בסופרים, כמה שזה חמוד ומקסים, זה עדיין לא מה שהוא עשה.
לגמרי, אני חושבת שזה לבוא ולתת, שוב, איזה זווית חדשה, איזה נקודת מבט חדשה, משהו ש... שוב, זה לא בהכרח לא ראו אותו בחיים, בסדר? אני לא אבוא ואגיד לך, כל קמפיין שאני עושה הוא חד פעמי לא נראה בעולם. אבל אני כן חושבת שהוא מאוד מאיה. וזה תמיד יבוא עם ההקשר שלי, ועם הנקודת מבט שלי על העולם, ועם איזשהו ערך מוסף, כי אני חושבת שאת זה למדתי מלהתחיל בטיק טוק, לעשות קמפיינים. כי קמפיינים בטיק טוק, לא משנה כמה עוקבים יש לך, אם אתה לא יודע לעשות סרטון טוב, זה לא יגיע לאף אחד. אין מה לעשות, זה פשוט חייב להיות סרטון שעומד בפני עצמו. אז אתה חייב שהפרסומת הזאת, שהיא עדיין פרסומת, תהיה מספיק מעניינת או מרגשת או מצחיקה או מלמדת, כדי שאנשים ימשיכו לראות אותה. כי אחרת הם פשוט יעבירו וזה לא יגיע למספיק אנשים, ואני אצא פלשית מול האנשים שאני עובד איתם.
כן.
אז אני התחלתי מהמקום הזה, מתוך מקום שאני חייבת להיות יצירתית. זאת אומרת, אין לי אופציה של פשוט להגיד בטיק טוק, וואי, יש מבצע מטורף על קוטג', תקנו קוטג' עכשיו, כאילו לא היה לי את האופציה לעשות את זה, אז אני משם התחלתי, ואז העברתי את זה גם לפלטפורמות אחרות, אבל זה כאילו האופן שבו אני מסתכלת על הדבר הזה, כאילו.
יש הרבה יוצרי תוכן שהם בעבר נקראו משפיענים או כוכבי רשת, וכאילו זה התחיל בכוכבי רשת, זה עבר גלגול, זה נהיה משפיענים ועכשיו זה יוצרי תוכן. למה זה לא נשאר כוכבי רשת, ולמה המשפיע ניתה מילה שהיא אולי קצת, לא יודע, מעליבה?
אז כוכבי רשת, אני לא יודעת למה נעלם, נראה לי זה היה מאוד וייב יוטיוברים כזה.
נכון.
היה כאילו איזה אווירת איזה לילדים, כן. אולי, ואז אני חושבת שאנשים שרצו למתג את עצמם קצת יותר לקהל בוגר, הלכו לכיוון המשפיענים. אני לא חושבת שמשפיענית זה מילת גנאי. להפך, אני חושבת שזה זה ממש ממש כאילו, לא רק עבודה, זה גם דבר מאוד מגניב. מה להגיד, יש לי את היכולת להשפיע על אנשים? זה מדהים, זה דבר מצוין. השאלה היא שוב, לאיזה מטרה משתמשים בזה. אבל אני חושבת שכן, יש אנשים נורא נרתעים, כי זה מאוד הדורינתי הסיוט הזאת, נכון? של כאילו, את רק מוכרת קרם של החור של התחת, ואז נורא נבהלים וכאילו לא רוצים לקשר את עצמם לדבר הזה שהוא כאילו רדוד או שטחי. אבל גם במקומות שבהם אין יצירת תוכן פרופר, אני לא חושבת שזה חסר ערך. אני חושבת שיש משמעות לכל אחת ולנקודת מבט שלה, ולעולם שהיא מביאה איתה ולחיים שהיא מראה, שוב, לטוב ולרע, כן? יש כאלה שיתנו דוגמה אישית מדהימה של החיים שלהם, ויהיו כאלה שיתנו דוגמה אישית פחות טובה על החיים שלהם. אבל אני חושבת שזה לא בהכרח דבר לגנאי, להפך, אני חושבת שזה דווקא דבר די מגניב. כאילו אני יכולה להגיד על עצמי, שאני לא מוכר, כאילו אני מוכרת אחלה, אני מוכרת טוב, אני באמת, אין לי את היכולת הזאת למכור לאנשים בארגזים. אני לא יכולה לגרום למישהי לחשוב שהיא חייבת, אין לי את השריר הזה, כאילו. אז אני אומרת, מבחינתי אני מסתכלת על זה, אני מקנה בזה. על אמת מקנה. זה מאוד מאוד מרשים אותי, אנשים שיודעים למכור מוצר ולגרום לי להרגיש כאילו תחושות כאלה לגבי קרם, וואלה, כאילו, מורידה את הכובע, אין לי את היכולת לעשות את זה.
סליחה?
אני סולחת.
אני ראיתי, הסתכלתי אצלך באינסטגרם וראיתי משהו חדש שאת מוכרת.
או. איך אני אוהבת, איך אני אוהבת לדבר על זה.
ויברטורים.
נכון.
הופתעתי.
למה הופתעת?
קודם כל, את לא הראשונה שראיתי אצלה, כנראה שזה כזה קמפיין עכשיו חדש. למה הופתעתי? כי כאילו יש קטע כזה, כאילו גם דיברת על זה שם אני חושב, שיש משהו מאוד דיסקרטי במיניות, במיוחד נשית, אבל לא יודע, כאילו זה משהו כזה שפעם היו, זה היה כזה תמיד באיזה... כיתוב למטה בעיתון באיזה פינה באפור, כאילו פתאום עכשיו לדבר על זה בכזאת צורה ולהראות הדגמים ולהדגים.
מה, נבלת, אה? נבלת מהדגמים?
אני לא נבלתי,
אני אסביר לך אחר כך מה עושים. אני אגיד, אז א', מבחינתי אני מאוד שמחה, כאילו התחלתי לעבוד עם סופר פארם על שיתוף פעולה על כזה sexual wellness, הם קוראים לזה, ואני, זה באמת אחד מהדברים שאני יותר מאמינה בהם, כאילו, יש, אני אומרת שיש לי כאילו שלושה נושאים שאני הכי אוהבת לדבר עליהם, שזה כסף, שומן, מיניות. זה הטרייפקטה שלי, תן לי כאילו כל היום, כי אני באמת מאמינה שמיניות נשית, זה דבר שהוא בחברה שלנו, במיוחד בחברה הישראלית, שהיא מאוד שמרנית, הוא דבר מושתק. הוא דבר שלא ראוי לדבר עליו, לא מתאים לדבר עליו, כאילו הוא לא קיים. הרצון מיני של נשים, כאילו זה דבר שהוא לא, אסור שידעו שאת בעניין, אסור שידעו שאת רוצה, אסור שתשכבי לפני דייט שלישי, אז חשבו שאת שרמו אותה. כאילו יש איזה מין אווירה מאוד, מאוד שמרנית. ואני ממקום שאני באמת מאמינה שמיניות נשית, לא רק שזה דבר שהוא מאוד משחרר, מבחינתי זה אחד הדברים שהכי עזרו לביטחון העצמי שלי בזוגיות. זאת אומרת, העובדה שאני לצורך העניין, וואלה, קניתי ויברטור, נהניתי ממנו, הפך אותי להיות מישהי שהרבה יותר בטוחה מה מגיע לה בזוגיות. הפך אותי להיות מישהי שלא מתפשרת ולא רק אומרת תודה שבוחרים אותה. כאילו, בתור ילדה, נערה, כאילו הייתי מאוד, לא חשבתי שירצו אותי. לא חשבתי שמגיע לי. ואני חושבת שיש משהו בתהליך הזה של להבין מה את אוהבת, מה עושה לך טוב. לפני בכלל שזה מגיע לפרטנר, לפני שזה מגיע בכלל למשהו זוגי. שכן, וואלה, קוסומו, כאילו, סליחה, אני לא יודעת אם אותה להגיד קוסומו.
תגיד הכל.
אז כן, אני באמת מאמינה שזה דבר ממש משמעותי, כאילו, זה ממש משחרר. תקשיב, אני מקבלת הודעות מבנות שבזכותי, כאילו, די, 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 אני מתפוצצת מגאווה, אני, זה עושה לי פרפרים בבטן. לא, שבזכותי פעם ראשונה בחיים גמרו.
אוקיי.
כן, אישה בת 30, 40, 50, אומרת לי פעם ראשונה בחיים גמרתי, אני כאילו, אין.
את הרטטת אותן.
לא, אני באמת, זה באמת נורא משמח אותי, אני באמת חושבת ש, כי המון פעמים מיניות מרגישה כמו מטלה. כשאת לא נהנית.
כן.
וזה לא אמור להיות מטלה, זה אמור להיות כיף לשני הצדדים, זה אמור להיות דבר חיובי ואינטימי וקרוב בזוגיות, זה אמור להיות דבר, כאילו גם לא בזוגיות, אבל זה לא צריך להיות דבר שאתה עושה ג'סטה, של כזה טוב, בסדר, לא שכם שבוע, לא, זה אמור להיות כיף לכולם, כאילו, לכל הצדדים המעורבים.
את יודעת, עכשיו שאת אומרת את זה, אני חושב על זה, כאילו, באמת יש את הקטע הזה אצל בנות של כזה, טוב, הוא רוצה, אז אנחנו נעשה סקס.
זה לא אמור להיות ככה. אמיתי,
כאילו תמיד זה כזה אנשים, אין לי כוח, אין לי חשק, אני יודע, יש לי מלא חברות.
לא, אלף, אני אגיד, לפעמים אין חשק, זה ממש דבר שיש אותו, אני, יש תקופות בחודש, בשנה, whatever, לפעמים בא לי יותר, לפעמים בא לי פחות, כן, זה לא, כאילו זה, אבל אני חושבת שאם זה משהו, לאורך הרבה זמן, אז יכול להיות שזה פשוט לא מספיק טוב, כאילו היא לא מספיק נהנית, ואז למה לה להכניס את עצמה לאירוע הזה, אם לא כיף לה? כאילו, אז כן, זה ג'סטה, אם היא לא נהנית, זה ג'סטה, וזה לא אמור להיות ככה.
אז הוויברטור זה הפתרון?
זה לא הפתרון בהכרח, אני חושבת שבאופן כללי זה אמור להיות כזה, איזה גילוי עצמי, כזה להבין עם עצמך מה את אוהבת, או להבין עם פרטנר מה את אוהבת, אבל כזה לקחת רגע, ולהיות קשובה לעצמך, ולהיות כאילו, להתעניין, לשאול את עצמך שאלה, כאילו זה לא אמור להיות משהו שכל כך מתביישים בו. אני מבינה את הבושה הקטנה, בסדר? אני יודעת, אני לא נאיבית לעולם. ברור לי למה לא כולם מדברים על זה ברדיו. אבל אני אומרת, עם חברות, דברים חברה, תשאלי אותה, כאילו, תראי רגע, דברים בן זוג שלך, מה עוד אפשר לעשות, מה עוד אפשר לנסות, כאילו, אין סיבה שזה יהיה לא כיף, כאילו, אז לחקור, לגלות, לבדוק, לנסות.
יש תגובות שהן כזה פחות מבינות אותך, פחות כזה?
אז אני חייבת להגיד שאני גם מאוד עושה דיסקליימר, כאילו אני מתחילה כל פעם שאני מדברת על מיניות, אני הולכת לדבר עכשיו על מיניות, זה לא דבר שמתאים לכולם, אם אתם מרגישות שזה לא לגילכן, לא מתאים לכם, גורם לכם להרגיש לא בנוח, סתם לא בא לכם טוב, כאילו כל סיבה שהיא פשוט תמשיכו הלאה, אני באמת גם, נגיד, לצורך העניין, אני לא אדבר על מיניות בטיקטוק, כי בטיקטוק זה מגיע לאנשים בדחיפה. שהם לא בהכרח רצו את זה.
נכון.
זאת אומרת, זה לא בהכרח אנשים שנכנסו לפרופיל שלי, לחצו על התמונה שלי, ורוצים לראות את התוכן שלי. זה מגיע לאנשים שפתאום זה קופץ להם. אז מאוד חשוב לי גם, אתה יודע, בסוף אני לא רוצה לבוא ולדבר עם ילדה בת 8 על ויברטורים, זה לא המטרה שלי. אבל כן המטרה שלי, שאם יש מישהי בת 25, שוואלה היא בזוגיות והיא כזה, לא כל כך נהנית ולא יודעת מה לעשות. כן, להביא גם פתרונות כאלה ולהגיד לה, גם שהיא לא לבד, גם כאילו, אני חושבת שזה נורא משמעותי לנהל גם את השיחה הזאת. ואני חושבת שהעובדה ש... כאילו, אני מאוד לא מובכת כבן אדם, אני חושבת שזה אחד הכוחות על שלי, שכאילו אין לי כל כך את השריר הזה, אז אני מנצלת את זה כדי לעשות דברים שאני חושבת שהם חשובים, ואני באמת חושבת שזה חשוב, דבר על זה.
איך באמת עניין המיניות פוגש את המלחמה?
אני חושבת שזה מאוד מורכב, אני חושבת שבאופן כללי, כאילו, שוב, כמו שאמרתי, יש תקופות יותר, יש תקופות פחות, אני יכולה להגיד, לא עניין אותי בכלל, בחודשיים הראשון הייתי כאילו לא לדבר, לא לפנות אליי, אני כאילו, אין אותי, אבל אני חושבת שבסוף, אין מה לעשות, אנחנו חוזרים לאיזושהי שגרת מלחמה, אנחנו חוזרים לאיזשהו סוג של חיים, אז איתו גם חוזר סוג של חיים, כן.
אני חושב שכבני אדם אנחנו בסוף מסתגלים כזה לסיטואציה, סבבה, עבר חודש, עבר חודשיים, כבר כאילו, אוקיי, מה שקורה ממשיך לקרות, ואנחנו, את יודעת, משתלבים בתוך זה.
כן, גם בסוף אני אומרת, שוב, זה לא אידיאלי, כן? זה לא דבר שאני כאילו מתגעה בו, אבל בסוף, כן, אנחנו כבר, מה, קצת תום 3 חודשים בתוך האירוע הזה, זה חלק מזה. וואי, מעניין, בן זוג שלי יהרוג אותי או לא?
למה?
לא יודעת, אולי אפשר אני מדברת עליו.
לא, בקטנה, מה כבר אמר?
אני יודעת. עזוב, הבן אדם לא קיים, אני לא יכולה.
זה כבר שהוא קנאי לפרטיות.
וואי, אין קנאי כזה.
למה, מה הגזמה?
הוא בן אדם מאוד פרטי.
הוא לא לקח את זה בחשבון כשהתחלתם לצאת? או שעדיין לא היית?
עוד לא הייתי. אני, מה זאת אומרת? בנינו את זה ביחד, כאילו, זה עוד לא היה. אבל מבחינתי, כאילו, הוא לא בן, אין לו אינסטגרם או פייסבוק או לינקדין, אין לו כלום, כאילו, הוא לא קיים באינטרנט. אז הוא לא מעוניין, ואני מכבדת את זה. ברור שהייתי שמחה, כאילו, להשוויץ בו ולהראות לכולם כמה הוא מצחיק וחכם וחתיך, אבל הוא לא רוצה. אז אני בולה את הרוק, ואומרת סבבה, ממשיכה הלאה.
ומה הוא חושב על העבודה שלך? כי בסוף, כאילו, את הכי חשופה שיש, מדברת על דברים הכי אינטימיים, כמו שאמרת, את לא מובכת.
הוא חושב שאני אמיצה. אני לא חושבת שאני אמיצה.
וזה לא מפריע, כאילו את עשי מה שטוב לך.
גם מפריע לא, שוב שנסה. לא, בסוף אני אגיד, אני מבחינתי ההגדרה שלי, בנוגע נגיד לפרטיות או דברים כאלה, זה אני ספר פתוח, כל שאר האנשים בחיים שלי זה קו אדום. קו אדום שיכול להיפתח, זאת אומרת, אם יש לי חברה שרוצה להיות בסטורי, או מבקשת להיות בסטורי, בשמחה, באהבה, אבל אני לא אפתח עליה מצלמה. בלי שהיא, זה לא דבר שיקרה אצלי. לא יראו את החברים שלי, את הישיבות שלנו בשישית הזה. זה לא דבר שזה. רואים אותי על הספה בבית תמיד. ואני אדבר על להביא ביד, אבל אני לא אראה חברים שלי. כאילו, לא יודע, אתה לא מוזר עם הפרטיות שלו, אבל כזה.
ולהורים, זה לא, אין איזה משהו שמדברת אובר ואומרים לך, מה, תקשיבי, זה היה קצת לא לעניין מה שאמרת.
לא, אני חושבת שהיה פעם אחת שאימא שלי המצחיקה הזו, היה פעם שעשינו אני ואחותי משאפ של שירים של הגלשן שלי והתקווה. סבבה, זה יושב בול על אותו לחן. כאילו יום בעיר של שמש, אין שום... יום, לא מעונה שאני עושה, היא עוד פעם תצעק עליי. קיצר, העליתי את הסרטון הזה שהוא נורא מצחיק לטעמי, ואימא שלי מתקשרת עליי בטירוף בשש בבוקר, מה את חייבת להוריד את זה? דחוף, דחוף, אני אשאלה מה קרה. היא אומרת לי, לא, זה ביזוי סמלי המדינה, את לא יכולה להשאיר את זה באוויר. והייתי כאילו, אימא, את מגזימה ולמורת... מה את רוצה? אז לרוב הם לא יגידו לי כלום,
ולפעמים... ביזוי סמלי המדינה זה תורס מעולה.
לפעמים הם ידלקו על משהו. לא, כי צריך לומר רגע וזה. ההורים שלי הם כאילו משפטנים, אז מאוד חשוב להם שאני אהיה by the book, שאני אהיה על פי החוקים, שאני אדווח הכל למס הכנסה, שאני אכתוב על הכל בשיתוף. אני גם כאילו... וואי, אני הכי השוטרת שלה בשיתוף, מרתיח אותי שאנשים לא כותבים בשיתוף, אני משתגעת מזה, אבל כן, נכנונית בדברים האלה, אני קצת כמוהם, אז כאילו, אז הורדתי את הסרטון.
טוב, מה אנחנו נגיד לסיכום?
וואי, זהו, סיימנו?
אנחנו...
יואו,
שבסוף.
עבר ממש מהר.
אז ככה כשנהנים, לא?
באמת נהניתי. מה נגיד לסיכום? לא יודעת מה זה.
קודם כל, טוב שבאת, אני שמח שבאת.
יצאתי מהבית.
כאילו, רציתי לעשות את זה הרבה זמן, כאילו, ופשוט ביאס אותי שזה נופל על זמן כזה שהוא קצת פחות פן, אבל אני מרגיש שהצלחנו להוציא מזה את המיטב.
כן, שוב, אני אגיד בדיוק את מה שהתחלתי איתו, שאני חושבת שמותר וצריך להמשיך לחיות, וצריך להמשיך גם לזכור. וזה לא בהכרח בא לך לחשבון השני, כאילו. זה קטע בהתחלה באינסטגרם שנורא אכלתי את עצמי על מה לעלות, מה לא לעלות, מה סבבה לעלות, מה לא סבבה לעלות, מותר שיהיה לי מצחיק או אסור שיהיה לי מצחיק, כאילו כזה. והבנתי שגם כשאני מחליטה על משהו שהוא כאילו סבבה לעלות, אני אחרי שעה מתחרטת ואומרת, וואי, אז מה את קשורה? ואז עוד פעם אני אומרת, רגע, אבל למה אסור לך לצחוק? כאילו, כל הזמן התחבטתי עם עצמי, והבנתי שאני המצב רוח שלי לאורך יום במלחמה מתחלף באזור ה-36 פעם. סבבה? אני כמה רואה פושים של הותר לפרסום בדיכאון עצובה מיואשת. ואז אני מדברת עם איזה חברה, ודווקא אני נהיית קצת אופטימית, ואז אני רואה סרטון מצחיק וכיף לי, ואז אני רואה חדשות ובא לי למ... כאילו, המצב רוח שלי כל הזמן משתנה. וגם התוכן לא תמיד יבוא לי בטוב, גם שלי וגם של אנשים אחרים. הוא לא יכול לבוא בטוב. כאילו, זה לא יעבוד. כי זה תמיד יסתור מישהו, זה תמיד יבוא ברע למישהו. לפעמים גם כשזה תואם למצב, וגם כשזה לא תואם למצב. ואני חושבת שכל מה שיש לנו לעשות זה לנשום עמוק, ולנסות לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, ברגישות ובאמפתיה, ומתוך מקום שהוא מכבד ואוהב ומחבק, ולהשתדל כמה שאפשר, כאילו, שוב, אני גם להמשיך לחיות, וגם להיות עדיין חלק מהאירוע הזה.
אני חושב שאגב, זאת אחת הסיבות שהפודקאסט חזר עוד בהתחלה של המלחמה יחסית, כדי כן לתת איזושהי הסתכלות על המצב, וגם, כן, את יודעת, אנשים רוצים לשמוע קצת דברים שהם לא חדשות.
כן.
לא דברים כל הזמן רעים וכואבים ומצמררים.
זה נורא נורא קשה, זה נורא קשה להחזיק את זה. כן. כאילו, צריך גם וגם. זה לא או-או. זה מה שאני אומר. כן. זה פשוט גם וגם.
טוב, מאיה, תודה רבה שבאת.
תודה לך.
אנחנו באמת גם ניפרד בתפילה, זאת אומרת שכל הדבר הזה ייגמר כבר, שהחטופים יחזרו הביתה.
תפילה, זעקה, בקשה, פליז.
ממש, שהחטופים יחזרו הביתה בשלום, שהחיילים יחזרו הביתה, שבאמת, שזה יהיה זיכרון רחוק הדבר הזה, ובואו נסיים עם זה, כי כבר כמה אפשר להכיל.
אי אפשר. אבל מרגיש לי שזה הולך להיות ארוך.
תודה, מאיה.
בכיף, בשביל זה אני פה אופטימית.
עד כאן הברזייה, אני בר זגה, ומאיה דגן, תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.